שלום וערב טוב ליושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת הרב משה גפני.
שלום וברכה.
ערב טוב לך הרב גפני, אני הזנתי הבוקר לרעיון שלך בגלי צהל, ואמרתי לעצמי, הנה יש לי אינדיקציה שלא חזרת ב-100%, אלא חזרת ב-150%, כי זה היה רעיון שהזכיר לי את הימים של פעם, ואני בקשר לרעיון הזה, אספר למאזינים שמתחת שם ביקור די חריפה על חבר הכנסת בנט, רוצה לשאול אותך, מה הטיימינג של המתקפה הזאת? הרי לפי הסקרים שאנחנו רואים, יש בהחלט אפשרות שאחרי הבחירות הבאות שלא ירחקו לבוא כנראה, בנט יהיה לשון המוזניים בין קואליציית מרכז שמאל ובלי החרדים, ובין קואליציית ימין עם החרדים. אז מה ראית לנכון לחתוך איתו את החבל כבר עכשיו?
טוב, קודם כל, ברוך רופא חולים.
כן, תודה.
כן, זה כבר הפך להיות ברכה
שגרתית.
כן, שגרתית אני לא רוצה שהיא תהיה, אבל לצערנו יש כמה פעמים שצריך לברך את הברכה הזו, וצריך לברך, ואני מברך.
תראו, היום מי שעדיין לא חלה, אז הוא בחזקת סכנה, הוא מסתובב כמו נבח. מי שכבר מסמן וי על איזה משהו, הוא יכול ללכת קדימה כמו שצריך.
אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על כל נשימה ונשימה, ואנחנו, אני בוודאי מודה על החסדים שנעשו איתי, ואני מברך גם את יעקב על שהוא החלים. עכשיו לגבי הנושא, לגופו של עניין. אני שמת לב, לא דיברתי נגד בנט, לא אמרתי את דעתי עליו, יש לי דעה בעניין הזה. דיברתי על העובדה הזאת שהמפלגה שלו, הוא והמפלגה שלו, מקבלים הרבה בסקרים. גם הסברתי למה מספר המנדטים הוא גדול בתקופה הזאת. אבל בסופו של דבר, בפעם הקודמת הוא גם היה במספר מנדטים גדול בסקרים, ובסופו של דבר הוא אפילו לא עבר את אחוז החסימה. לכן אני פטור מלחשוב על העניין הזה, האם הוא טוב או לא טוב, או פחות טוב או יותר טוב. הוא לא אופציה, כאשר אנחנו מדברים על ביבי כראש ממשלה, אמרתי, אין לביבי כרגע חלופה, ויכול להיות שתהיה. אבל המציאות הזאת שלא קראתי איתו את החבל, ואין לי גם עניין לריב איתו עליו, שיש לי דעות עליו, את מה שאני חושב עליו, אם זה יהיה אקטואלי, אני אגיד, כרגע זה לא אקטואלי.
וזה רלוונטי, תראה. כשאנחנו שכבנו ממש על הרצפה, הוא הלך לערוצים ודיבר נגד הקנייה של נתניהו לעסקנים החרדיים. האם הדברים שאמרת קשורים גם לזה?
בין היתר, אומר... כן, בין היתר. הוא הלך עם יאיר לפיד בשעתו. כל הבעיות הקשות שהיו באותה קדנציה של ברית האחים הזאת, האחים במרכאות כפולות, אנחנו לא שוכחים את זה. וללכת עכשיו במצב הזה ולהגיד ש... ביבי נכנע לחרדים, זה אמירה שלא תסולח. מה זה נכנע לחרדים? איזה נכנע לחרדים? האמירות האלה הן אמירות שגובלות בהפקרות ממש. לא רוצה להגיד מילה יותר חריפה.
יכול להיות שזה יהיה סימן לקראת הבאות, יכול להיות שבקואליציה הבאה הוא באמת ילך שוב פעם עם יאיר לפיד וברית האחים שלו?
אנחנו מפלגה שלא מזגזגים. אנחנו אומרים את האמת, אנחנו... לפעמים בגלל זה אנחנו מקבלים פחות קולות, אבל אנחנו אומרים, עמדתנו היא ברורה, היא נשמעת לגדולי התורה, והעמדה שלנו עשרות שנים לא השתנתה. המציאות הזאת שבה יכולה מפלגה, כמו המפלגה של בנט, ללכת ולחבור ליאיר לפיד, ולעשות את מה שהם עשו, שזה פשוט לפגוע בציבור החרדי, לפגוע ביהדות, לפגוע בדברים הכי חשובים לנו, מדליקה נורה אדומה. זה ברור לגמרי שזאת אפשרות שיכולה להיות. אנחנו לא יודעים מה יהיה, מתי יהיה בחירות ומה תהיינה תוצאות הבחירות. מאוד יכולה להיות פה חבירה, שהחבירה הזאת יכולה להיות באוכרינו, וצריך לקחת את העניין הזה בחשבון. כרגע המציאות היא שאם יש בחירות, שאני מתנגד לזה מכל וכל, ואנחנו כולנו מתנגדים לזה בתקופה הקשה הזאת,
רגע, נדבר תכף על בחירות, אבל רק להשלים,
רק
להשלים את העניין הזה.
רק להשלים את המשפט.
כן, בבקשה.
המציאות הזאת היא מציאות שצריך לקחת בחשבון שמאוד יכול להיות חבירות שאי אפשר לצפות אותם ראש. כרגע, מי שהכי אקטואלי להיות ראש ממשלה זה נתניהו, לא שיש לו רוב, ולא שהוא יכול להתבסס על כל הדברים האלה, אבל זה כרגע מה שיש על הפרק.
בנט אבל חזר ואמר שהוא עשה בשעתו טעות והוא הולך עם החרדים, והיום יש לידו גם את סמוטריץ' שלא היה בעבר, שאיתו אתם יודעים לשתף פעולה. האם אתה סומך על הגורמים החדשים שיש בימינה, שהם הפעם לא ייתנו לבנט לחבור ללפיד?
אני לא סומך על אף אחד שם. אני לא סומך, אני עברתי הרבה דברים, עברתי גם עם סמוטריץ' בדברים שנוגעים לציבור החרדי, והרבה, לא מדבר רק על בנט, ולא מדבר על אחרים, חלק מהעניין הזה, הם היו באיחוד הלאומי, הם היו חלק ממה שנעשה, גם הנושא של תלמידי ישיבות, אבל נניח לעניין הזה, אני לא שופט עכשיו אף אחד, אני לא סומך עליהם. עכשיו, אני לא בטוח בכלל שהם הולכים יחד. אני לא בטוח שבנט הולך עם סמוטריץ', גם זה אני לא בטוח, וגם אם הם הולכים יחד, הם לא בוגרי האסכולה החרדית, עם כל מה שנלווה לעניין הזה, הם יכולים פתאום לחבור לכל מיני גורמים, שהגורמים האלה הם מאוד מסוכנים, אין להם את המושג של דעת תורה, את המושג ששואלים את גדולי התורה. אני לא רוצה להעביר עליהם ביקורת, זה מיותר לחלוטין בשלב הזה, אלא אם כן זה יהיה אקטואלי ואנחנו נצטרך לקבל החלטה בדבר הזה. אני מאוד מקווה שלא, אני מאוד מקווה שהגוש כולו יחזור, שגם הליכוד, הימין, גם ימינה, גם ש"ס וגם יהדות התורה, והקואליציה הזאת והגוש הזה יחזור להיות מלא. אני די מצטער על העובדה הזאת שהגוש הזה לא פועל עכשיו במלוא כוחו.
הזכרת שאתה לא כל כך סומך על סמוטריץ', אבל יש לי תחושה שאתה גם לא יכול לסמוך על החברים שלך משס, כי כרת ממש פורסם שלקחו 13 מיליון שקל מתקציב הישיבות את כל מיני תוכניות של חבר הכנסת פרץ, סמוטריץ', ואיתי כהן משס עם תוכנית ביטוח לאברכים, אז גם בתוך הבית פנימה, אתה לא בטוח מאיפה יתקעו לך, איך אומרים במטאפורית, יתקעו לך את הסכין.
שס במקרה הזה, בשיחה שלי עם שר החינוך ובמכתב שכתבתי לו, שס כמפלגה לא קשורה לעניין הזה. קשורים לזה גורמים שונים, אחד מהם הוא גם איש בכיר בשס, שזה הנושא של ביטוח לאברכים.
הוא יהיה קצת פחות בכיר השבוע.
לא חשוב, אני לא נכנס לעניין הזה. השר פרץ, סמוטריץ', כל מיני כספים שלא מביאים את זה מהסכם קואליציוני, ולא מביאים את זה מגופים שאני לא מתנגד לזה, אני בעד לתת לעוטף עזה. למשל, רוצים לעשות ביטוח לאברכים, שיעשו ביטוח לאברכים, אבל כשאנחנו ישבנו, גם השר דרי וגם השר ליצמן, אפשר להגיד כבר השר ליצמן שוב, וגם אני וגם סגן השר איציק כהן, דובר שיביאו כסף לעניין הזה. אי אפשר לקחת את כבשת הרש, שאני עושה כל מאמץ, יחד עם חבריי, אבל אני עושה כל מאמץ להביא כסף, ושהתקציב של 2000, של שנת התקציב 2020 תהיה כמו 2019, שאז היה תקציב מאושר. והצלחתי בחסדי השם יתברך להביא את כל הכסף, ופתאום מתברר ש13 מיליון שקל יוצאים החוצה, ודברים שהם על חשבון אותו אברך או אותו תלמיד, אותו בחור, באותה ישיבה, על חשבונו, בלי לשאול.
בוא רק תסביר לנו, תסביר לנו ולמאזין שישב כעת מול הקלט הרדיו, שואל, מה זה 13 מיליון הלכו? מישהו פתח את הכספת ולקח את הכסף? איך כסף עובר בלי ועדת כספים? זה כאילו לקחו, מי לקח ואיך אפשר לקחת?
אז אני אגיד, תקציב הישיבות ניתן, אחרי שמאושר התקציב כולו, הוא ניתן פר תלמיד. ניתן לפי מספר התלמידים. ככל שמספר התלמידים גדול יותר, או ככל שנותנים לקבוצה במספר התלמידים הזאת, נותנים יותר סכום, זה יורד מכל האחרים. בא השר פרץ, למשל, ניקח את הדוגמה הזאת, והוא אמר, אני רוצה לתת לעוטף עזה. והוא שאל אותי, זאת אומרת, ישיבות בעוטף עזה יקבלו יותר כסף. והוא הביא כסף מההסכם הקואליציוני של ימינה. בסדר, הוא מביא כסף, אני לא נגד. אם רוצים להוסיף לישיבות בעוטף עזה, בבקשה. אבל ברגע שהוא לא מביא את הכסף, ויש חתימה של השר, על המציאות הזאת שלוקחים את זה ממקומות אחרים, זה לא נוגע לוועדת הכספים. זה חלוקה של השר בתוך העניין, לכן דיברתי עם השר, שהחלוקה הזאת היא לא נכונה. או למשל, הנושא של ביטוח אברכים. השר היה אז בנט, שדיברנו עליו קודם, והוא חתם על זה, שאפשר להוציא כסף מתקציב הישיבות, ולהעביר את זה לביטוח אברכים. ואני, אם אני אברך שאני לא עשיתי ביטוח אברכים, אני מקבל פחות. איזה הצדקה זאת? זה לא שוועדת הכספים מאשרת, ולא שזה מקבל אישור מאיזשהו מקום. זה קריטריונים שהשר קובע בתוך המשרד. אז במקרים אחרים, אם זה היה במשרדים אחרים, היו הולכים לבגץ. אבל אני לא הולך לבגץ, אני לא הולך לקבל מהם סעד על הדבר הזה. אני פונה לשר החינוך ואני מבקש ממנו להפסיק את הנועל הזה ולהחזיר את הכסף למקומו הראשון. זה לא יכול להיות שאני מביא כסף ואחרים מוציאים אותו. אם מביאים כסף כפי שהיה בשנים עברו, מביאים כסף, הכסף התוספתי הזה הוא קבוע והוא לא הולך על חשבון תקציב הישיבות, בסדר, למה לא? אבל
טוב, יעקב, אני חושב שהמאזינים הבינו היטב במה מדובר. בואו נעבור לעוד שר שדיברת איתו קשות. אנחנו שומעים מהלשכה של גנץ שהייתה ביניכם שיחה מאוד מתוחה, ואמרת לו, אתה לא תיקח אותנו כבני ערובה עם חוק הגיוס שעליו חתמת. מה אתה יכול לספר לנו מה היה שם בתוך החדר, והאם גנץ יתקפל וילך על העברת החוק בטווח של 3 חודשים?
אני לא הולך לתאר תיאורים פלסטיים כאלה על אופן השיחה, אני יכול לדבר על תוכן השיחה. ובתוכן השיחה, אני אמרתי לו, אתה חתום על הסכם, ההסכם מדבר על חוק אחד שצריך להעביר אותו ומיד, זה החוק של הגיוס. עכשיו, אחרי שיש החלטת בגץ, שנתנו 3 חודשים לעניין, אנחנו לא הסכמנו לבקשתו של בני גנץ על הערכה, אבל אחרי שביקשת הערכה וקיבלת רק 3 חודשים, ואחרי 3 חודשים כל החקיקה בעניין הזה בטלה, אתה חייב לבצע את זה. זה שיש לך נושאים עם הליכוד, זה, אני לא רוצה להגיד, זה לא עסק שלנו, בגלל שאמרת לו, גם אנחנו באותה דעה, אנחנו לא רוצים ללכת לבחירות, אנחנו רוצים שיהיה תקציב, אנחנו חושבים שמדינה לא יכולה להתנהל בצורה כזאת, אנחנו עושים את מה שבכוחנו ואת מה שאנחנו יכולים לעשות, אבל אתה לא יכול, במציאות הזאת, אתה לא יכול שלא להעביר את החוק, וצריך להעביר את החוק הזה. בינתיים אני שומע היום שהוא גם המשיך בדרכו של אבי ניסנקורן, והוא נתן הוראה בצבא לכתוב על הורים, לכתוב הורי אחד והורי שתיים. לבטל את ערכי המשפחה, זה גם לא יעבור לו בשקט. הדבר הזה הוא חמור, אני מחכה לתשובה של היועץ המשפטי לממשלה, בכלל נהיה הפקירות במדינה, בכדי לקבל החלטה מהסוג הזה, צריך לחוקק חוק. והכנסת קיבלה הצעת חקיקה בעניין הזה, והתקיים על זה דיון, והחליטה שממשיכים הלאה את ערכי המשפחה אותו דבר.
אולי שרשמו פשוט עורך חליפי.
כן, בדיוק, הכל שם חליפי, כל העם היהודי, אף אחד חסך להיות חליפי אצלם. זאת שערוריית עולם, אני לא מבין את בני גנץ, הוא איש טוב, הוא איש שבעיקרון הוא גם איש מסורתי, הוא גם אמר לי את זה. איש מסורתי ככה מפרק את ערכי המשפחה? זאת שערוריה שאין כדוגמתה. אנחנו נקלענו לבעיה הגדולה הזאת, גם במה שדיברתי איתו, ואם זה היה שהייתי יודע מזה קודם, הייתי מדבר איתו על הדבר החמור הזה, ואני
כן, אבל אומר בני גנץ, נכון, אני מחויב לכם להסכם, אבל גם נתניהו מחויב כלפיי להסכם, הוא לא מתכונן לקיים אותו, אז הוא מבקש ממכם החרדים, לכו תפעילו לחץ על השותף שלכם, אני לא מצדיק אותו, אבל זה כלי משחק פרלמנטרי די מקובל.
והוא אומר, נתתם לי ערבויות.
אנחנו מבטיחים את הדבר הזה, אנחנו לא צריכים אפילו להבטיח, אנחנו רוצים את זה בכל מקרה. אנחנו לא רוצים שהממשלה תתפרק, אנחנו לא רוצים שהקואליציה תלך לבחירות, על אף שמבחינתה של יהדות התורה זה לא משנה, אנחנו בוודאי נשאר באותה מנדטים, אולי אפילו נעלה, זה המציאות שאנחנו מכירים אותה היטב, אבל אנחנו סבורים,
אבל אולי לא באותה קואליציה.
בסדר, אזרחי ישראל ומדינת ישראל, אנחנו חושבים שזה שערוריה עכשיו ללכת לבחירות, מה גם שאף אחד לא מבטיח שהולך להיות איזשהו שינוי, שכתוצאה מזה הניהול פה יהיה אחר, ולכן אנחנו מתנגדים לזה. אני אמרתי את דעתי גם כיושב ראש ועדת הכספים לגבי הנושא של תקציב, אני כבר לא מדבר על תקציב חד שנתי, דו שנתי, גם בנושאים הכלכליים, החברתיים, הביטחוניים אפילו, חייבים שיהיה תקציב, אי אפשר לנהל ככה מדינה. ואנחנו סבורים שזה מה שצריך לעשות, אנחנו נלחמים על העניין הזה, אמרתי את זה לנתניהו גם בפגישה איתו וגם בטלפונים, אנחנו מדברים על זה כל הזמן.
מה הוא מתרץ לך?
אני לא צריך את הזירות של בני גנץ, אבל בני גנץ חתם גם איתנו על הסכם. עם כל הכבוד לחשבונות שלו ולבעיות, אנחנו לא ביקשנו למישהו מיהדות התורה להיות ראש ממשלה חלופי. הוא ביקש, הגיע להסכם. מה זה רלוונטי בכלל לכל העניין הזה, שאצלנו זה ציפור הנפש, הנושא של לימוד תורה.
לסיום, מה להערכתך הולך לקרות? הרי אתה בסוף יושב על השיבר, ובעניין הזה של התקציב חשוף לכל התחכים. האם אנחנו הולכים אכן לבחירות בסוף השנה הנוכחית?
אני בימים אחרים הייתי יכול להגיד לכם, וגם אמרתי, ולפעמים טעיתי, אבל בעיקר לא. לא טעיתי, והייתה הערכת מצב. שמעתי את האנשים, הייתי לפעמים אפילו בסוד העניינים. היום אני לא יודע. אני לא יודע אם מי שצריך להחליט מה עושים, יודע. לפי דעתי, גם הוא מתלבט בשאלה הזאת. גם ראש הממשלה נתניהו מתלבט. אני לא בטוח שגנץ רוצה ללכת לבחירות. הליכה לבחירות היא הליכה שיכולה לפרק אותם לחלוטין. ולכן...
אבל גפני, אתה הרי מדבר עם נתניהו. מה צדדי הספק שלו? למה לקחת מדינה לבחירות?
הוא לא מנתח איתי את העניין הזה. אני רק רואה, כאשר אני מעלה את הנושאים, אני רואה את ההתלבטויות שלו. אני לא יכול לדבר בשמו בעניין הזה. אני מציע גם שתקראו לו לרעיון. הוא דווקא מתראיין בערוצים החרדים.
רק ששולחים לו שאלות מראש.
אני לא ביקשתי שאלות.
אתה אף פעם לא מבקש, חייבים לומר.
נכון.
כן, עכשיו אתגרת את יעקב ריבלין.
כן, אבל בוא, נעזוב רגע את החלק הפוליטי. אתה כל כך הרבה שנים נמצא בסיפור הזה שיש לך גם הבנה של פרשן פוליטי. אתה מבחינה נפשית מוכן לזה שב-23 לדצמבר הכנסת תתפזר ונלך לבחירות. זאת אומרת, זה נמצא אצלך על שולחן העבודה, זה נמצא אצלך בלוז, או שיגיע התאריך הזה ואתה פתאום תופתע. מה, יש בחירות?
לא, אני לא אופתע. אני שלחתי מכתב. יש חוקים שקובעים את המועדים גם לגבי תקציב, וזה מה שאתה שואל לגבי ה-23 בדצמבר. שלחתי מכתב לראש הממשלה, לשר האוצר, אני בעניין הזה, אתה שואל אותי אם יגיע ה-23 בדצמבר והולכים לבחירות ואני אופתע, אני אופתע בגלל שלערכתי אף אחד כרגע במערכת הזאת לא רוצה ללכת לבחירות. זאת אומרת, אני חושב שגם נתניהו לא רוצה ללכת לבחירות, גם בני גנץ לא רוצה ללכת לבחירות, הערכה. אף אחד מהם לא אמר לי מעבר לזה דבר וחצי דבר, אבל אם אתה שואל אותי אם אני מצטרף אליכם ואני הופך להיות פרשן, להערכתי הם לא רוצים ללכת לבחירות. לפעמים, ואתם מכירים את זה כבר, זה
יש אינרציה זה אבל.
בדיוק, יש לפעמים מצב שאתה כבר לא שולט על זה. אני מאוד מקווה שזה לא יקרה, אני מקווה שיגיע לפתרון, יעבירו תקציב וימשיכו לפעול, בגלל שאנחנו בתקופת קורונה, אנשים רעבים ללחם, אני לא מדבר על הבריאות, אני לא מדבר על מציאות הזאת שצריך להתמודד עם הבעיות האלה, מה זה ללכת לבחירות? זה הפקרות מוחלטת, זה אסור שזה יקרה, זאת עמדתי.
אם נלך לבחירות, נראה צילום מצב בתנועת יהדות התורה, ובפרט בדגל התורה? אתה ממשיך לעוד קדנציה, מלא מלא?
לא דיברתי עוד על העניין הזה, אני גם לא מדבר על זה, בגלל שאני גם לא מדבר על בחירות. יגיע עיתוי, אני כמובן אשאל, אני אראה מה אני עושה, לא יודע.
מה נטיית הלב שלך, אולי באמת אחרי 30 וכמה שנה?
אני לאחרונה...
עברת טיפול.
התברר שיש לי לב. בסדר, אני מודה לקדוש ברוך הוא על זה.
כן, עכשיו אני רוצה רק, היה איזשהו רחש בחש קצת בדגל התורה סביב הנושא הזה, האם חבר כנסת חרדי שיש לו עמדת כוח צריך לעסוק בנושאים כלליים, או שהוא צריך להתמקד בעיקר בנושאים חרדיים, היו שאלו טענות כנגד אחד מחבריך שהוא מנצל את כוחו בנושאים כלליים, כמו איים ירוקים והכל, אבל פחות בנושאים חרדים. אני לא אבקש ממך להתייחס ספציפית, כי אני יודע שאתה לא מוציא אף פעם כפיסה החוצה, אבל ברמת העיקרון, חבר כנסת חרדי צריך לחסוק בעיקר בנושאים חרדיים, בנושאים כלליים לא. על הדרך, או שזה מתחיל ההפך?
לא, לא, לא. לא. אני רוצה להזכיר לך, אתה עיתונאי ותיק. אתה מכיר את המערכת היטב. אתה גם כתבת נגדי, מה אני כחבר כנסת ירוק, שעוסק באיכות הסביבה, מה לך ולפרח היה קינטון בערי הגלבוע? אם אתה זוכר את זה.
זה היה כשהיית יושב ראש ועדת הפנים נדמה לי.
כן, כן. אבל אני רוצה להגיד לשבחך, שכתבת אחרי הרבה שנים, כתבת שאתה היום מבין שאני צודק. זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא לכנסת, לטפל בציבור החרדי, עם פינצטה, ולא מעניין אותך מאף אחד אחר. אנחנו בדגל התורה חונכנו על העניין הזה שצריך לדאוג לכולם. צריך לדאוג לציבור המסורתי, לכן אנחנו גם הולכים עם הימין. צריך לדאוג גם לצרכיו הגשמיים, ואני עוסק בעניין הזה. להפוך את זה לנושא אידיאולוגי, שעל זה מדברים כל הזמן, ועל זה עושים משברים, אני לא בטוח שזה מה שצריך לעשות. אני פועל כל הזמן, זה נכון, לציבור הכללי, מכיוון שזאת עמדת דגל התורה, אנחנו אחרי...
אבל לא היית עושה משבר על האיים הירוקים, למשל.
זה אתה צריך לענות במקומי, אני לא יוציא כביסה החוצה.
טוב, מעניין.
תודה רבה לך, הרב גפני.
הדבר אחד, שמעתי אותך הבוקר בגלץ מדבר על זה שרודפים את החרדים, אבל בצורה אחרת מאשר כולם מדברים, אז אין לנו כאן זר של יקינטון, אבל זר פרחים על זה מגיע לך. שבת שלום ותודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה לכם. כל טוב.